פסחים דף ד', מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילה רב. בעיר כפרי שסמוכה לסורה המפורסמת, היה גר צדיק בשם רב אחא מכפרי. אותו רב אחא מכפרי זכה להקים מיוצאי חלציו גדולי הדור. זה התחיל עם זה שהיה לו אחד הבנים, קראו לו אייבו. כך קראו לבן של רב אחא מכפרי. אשתו של רב אחא מכפרי יום אחד הסתלקה לבית עולמה. היה כאב גדול. בהמשך הם התנערו מהאבל, ורב אחא מכפרי הלך ניסה בזיווג שני לאישה אחרת. אותה אישה לא באה לבד, היה לה בת. עכשיו, לאייבו, הבן של רב אחא מכפרי, יש אחות חורגת. היא לא אחותו לא מהאבא ולא מהאימא, אלא פשוט אבא שלו והאימא שלה החליטו להתחתן. אחרי שהתחתן רב אחא מכפרי עם האישה בזיווג שני, נולד להם בן משותף, בן שעתיד להעיר את העולם בתורתו ובחוכמתו, היה רבי חייא. רבי חייא המפורסם. עברו שנים, המשפחה המפוארת הזאת, שהיה שם ההורים של רבי חייא, שהתחתנו בזיווג שני, יום אחד הם שמו לב שדווקא מאוד מתאים שהבן של האבא והבת של האמא התחתנו ויקימו בית בישראל, וככה עשו. זיווגו בין הבן של רב אחא מכפרי, שהיה לו מזיווג קודם, לבין הבת של אשתו מזיווג שני, שנולדה בכלל מזיווג קודם, בין אייבו לבין אותה בת, לא היה קשר משפחתי, הם היו אחים חורגים. אחרי שהם התחתנו, נולד להם בן רב המפורסם. אותו רב היה אחיין של רבי חייא, גם מצד אביו, אייבו, כי הרי רבי חייא היה אח של אייבו, וגם מצד אמו של רב, כי הרי אמו של רב הייתה הבת של זאת מזיווג שני שהתחתנה עם רב אחא מכפרי, ונולד להם הרי את רבי חייא. בעצם יוצא שרבי חייא היה דוד של רב, גם מצד האבא של רב וגם מצד האמא של רב, שבעצם היו האבא והאמא של רב היו בעצם אח ואחות חורגים, שמהאבא והאמא נולד בן משותף, רבי חייא. אז מספרת הגמרא שרבי חייא היה בארץ ישראל, ורב ירד לבבל. ומן הסתם שגם אביו ואימו של רב היו בבבל. יום אחד, אחרי הרבה זמן, רב עלה לארץ ישראל. אז רבי חייא התעניין אצלו, מה שלום האח והאחות שלו, שהם בעצם ההורים של רב. זה מה שמספרת הגמרא. רב, שהוא היה גם בר אחוה דרבי חייא, הוא גם היה בן של אח של רבי חייא, וגם היה בר אחתי, הוא גם היה בן אחותו של רבי חייא. כי סליק לאטם, יום אחד שרב עלה לארץ ישראל, והוא פגש את רבי חייא, אמר לי, אז רבי חייא התעניין אצל רב, מה שלום אביך, שהוא בעצם אחי? האם אייבו קיים? האם הוא עדיין חי? רב מאוד היה זהיר בדיבורו, לא רצה לבשר בשורות לא טובות. לכן אמר לי, בלשון של שאלה, למה אתה לא שואל אותי האם אחותך קיימת, האם אמא קיימת? אמר לי, אז רבי חייא אמר לרב, אתה יודע מה? אז אני אשאל אותך עליה. האם אמא קיימת? אמר לי, למה אתה שואל אותי על האמא? עדיין לא עניתי לך על האבא. תשאל אותי האם אייבו קיים? קיצור, רבי חייא הבין את הרמז, שרב לא רוצה לספר לו ששניהם כבר הסתלקו לבית עולמם. ובעצם הם הרי, זה הרי אח ואחות של רבי חייא, הוא צריך לשבת עליהם שבעה. אבל מכיוון שנודע לו רק אחרי זמן שהם נפטרו, אז הוא לא צריך לשבת שבעה ימים, אלא מספיק יום אחד. וגם אותו יום הוא לא צריך כל היום לשבת שבעה, אלא עד הערב. עכשיו, כבר היה סמוך לערב, אז לכן אמר לי לשמעי, חייא היה גדול הדור, אמר למשמש בקודש, חלוץ לי מנעלי, הוא חייב להיות באבלות עכשיו, כי נודע לו שנפטרו אחיו ואחותו, אז לא עלינו, הוא צריך עכשיו להיות באבלות, אחד מהדברים של האבלות זה לחלוץ את הנעל, אבל מכיוון שכבר אותו מסתיים היום, רוצה רבי חייא לנצל את ההזדמנות ללמד את התלמידים, שאבלות רחוקה זה נקרא, דיינו שנודע לו אחרי הרבה זמן שהוא באבלות, אז היא נוהגת רק יום אחד ומקצת היום ככולו, מספיק עד הערב לשבת באבלות. אז הוא כבר אמר לשם, היי, הולך לי כלי אחריי לבית המרחץ, עוד מעט שיהיה ערב, כבר יסתיים האבלות, כי כבר, זה רק יום אחד וזה רק עד הערב, אז אני רוצה כבר ללכת לבית המרחץ, כי להראות שהוא כבר לא באבלות יותר, כי מי שבאבלות לא יכול ללכת לבית המרחץ. אומרת הגמרא, מהסיפור הקצר הזה, שמע מינה תלת, אנחנו לומדים מזה שלושה הלכות. שמע מינה, אבל עשו בנעילת הסנדל, באותו זמן שרבי חייא היה באבלות, הוא אמר לשמה שיחלוץ להיות מנעלו, סימן שאבל אסור לו לנעול סנדל. דבר שני, ושמע מינה מזה שהוא אומר לו, אתה כבר יכול להוליך את כלי לבית המרחץ, כך אומר רבי חייא לשמה, כי כבר כשיהיה ערב אני רוצה לרחוץ, לא כמו אבל. זאת אומרת, רואים פה שמכיוון שזה שמועה רחוקה, שכבר עבר 30 יום מאז שהיה אבלות ורק עכשיו נודע לו, אז אינה נוהגת על יום אחד, מספיק לו להיות באבלות רק יום אחד, וגם היום הזה לא צריך להיות 24 שעות. אלא הוא שמע מן המקצת היום ככולו, אפילו אם הוא ישב, היה באבלות חלק מהיום, מתי שנהיה ערב, הוא כבר יוצא מהאבלות שלו ויכול לנהוג, להפסיק לנהוג את דיני האבלות. מהמעשה הזה אנחנו רואים גם כן דבר נוסף, שצריך להיזהר בדיבור, חלק מעניין הזהירות בדיבור, הוא אפילו הדבר הדק הזה, לא לבשר בשורות שאינם טובות, אלא לבשר רק בשורות טובות. כמו שכאן רב לא רוצה לספר את הבשורה המרה על פטירת והסתלקות האח והאחות של רבי חייא. עוד מעשה שמלמד על הדיבור של האדם, שמלמד על האדם עצמו. מאיך שהוא מדבר אנחנו יודעים עליו מהו. ההודה אמר, היה איזה אחד שתמיד שהיה לו מסע ומתן עם אנשים, היה אומר, דונו דיני, אני לא רוצה לשמוע מאף אחד מה אני צריך לעשות, רק הדיינים יחליטו מה אני צריך לשלם. האם אני חייב או פטור? האמרי, שמע מינה, מזה שהוא כל כך הרבה מדבר על דיינים, אנחנו למדים, מדן כעתי, ומשבט דן. מה הראיה? דכתיב, שיעקב אבינו מברך את הבנים, אז מור בירך את דן. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. רואים שהוא יש לו את העניין של הדיינות, אז הצאצאים שלו מחוברים לעניין הדיינות. עוד מעשה דומה לזה, שרואים מהדיבור של האדם את המהות שלו. ההוד אהבה כאזיל ואמר, היה אדם שהיה רגיל תמיד לומר, הקייף ימה, אסיסני בירתה, על כיף ימה, על חוף הים, אסיסני בירתה, הייתי בונה את הארמונות, אם היה לי מספיק כסף לבנות ארמונות. זאת אומרת, הוא תמיד היה משבח את שפת הים. ככה רש"י מבאר בפירוש הראשון, הוא מביא שם עוד פירוש, שממש הבריות שנמצאים שם, אפילו הסנאים הם כמו ברושים. זאת אומרת, הוא מאוד היה משבח את שפת הים, שאפילו בריות קלות שם הן מאוד מאוד מיוחדות. בדקו והשכחו, בדקו אחריו ומצאו מאיזה שבט הוא מגיע, מזבולון כעתי, מגיע משבט זבולון שהם התברכו בנחלה על חוף הים. דכתיב זבולון לחוף ימים ישכון. אומרת הגמרא, במשנה למדנו שערב פסח עושים בדיקת חמץ, מתי? אור ל-14, ואשתה דיקאי מלן, אחרי שהכרענו שלכול העלמה, אור ל-14, הכוונה ליל 14, אור תהו. מתי בודקים את החמץ? ליל י' ניסן. נשאלת השאלה למה כל כך מוקדם? הרי השתה, מכדי, בין לדעתו של רבי יהודה, שלפי דעתו אפשר לאכול חמץ ביום 14 בניסן עד סוף שעה רביעית, ובין לרבי מאיר, שלפי דעתו אפשר לאכול חמץ עד סוף שעה חמישית של היום, דיינו עד שעה לפני חצות. הרי כולם יודעים שכל האיסור לאכול חמץ מאוחר יותר הוא מדרבנן. אבל מהתורה, עד מתי מותר לאכול חמץ? חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה. מחצות של יום י' בניסן, אסור לאכול חמץ מהתורה. אם כן, מכיוון שהאיסור של חמץ הוא רק מי' בניסן בחצות היום, אז למה צריך לעשות בדיקת חמץ? ליל י' בניסן, כל כך מוקדם. נבדוק בשיט. תבדוק בתחילת השעה השישית, דהיינו שעה לפני חצות. ואז, עד חצות, תבאר את כל החמץ. למה בודקים חמץ כל כך מוקדם בליל 14? אחי תאמה, אולי תסביר שהסיבה שמקדימים לעשות בדיקת חמץ, כי זריזים מקדימים למצוות. אתה רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר? אם כן, זריזים מקדימים למצוות, אתה לא צריך לעשות את זה לילה קודם. אתה יכול לעשות את זה בתחילת היום, נבדוק מצפר, תבדוק בתחילת הבוקר, בעלות השחר. מה אני הוכיח? מאיפה אני מוכיח את זה? דכתיב לגבי מצוות ברית מילה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ביום השמיני ללידת הבן, עושים לה ברית מילה. באיזה זמן ביום השמיני? ותניה ברייתא, כל היום כולו כשר למצוות ברית מילה. אלא שזריזים מקדימים למצוות. הם רוצים להזדרז. להקדים לקיים את המצווה כמה שיותר מוקדם. אז מתי מקיימים אותה? לילה קודם? מה פתאום? מקיימים אותה בתחילת הבוקר של יום השמיני. שנאמר וישכם אברהם בבוקר. בזמן של עקדת יצחק, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו, ניסה אותו ואמר לו שילך לעקוד את יצחק בנו. מה עשה אברהם אבינו? הוא לא הלך לדרך בלילה, אלא למחרת בבוקר. למה הוא לא יצא בלילה? רואים פה שבשביל זריזות, צריך להתחיל תחילת היום, בעלות השחר. אז אם כן, בדיקת חמץ, גם כן תעשה בעלות השחר של יום י' ד'. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, הסיבה למה עושים בדיקת חמץ בליל 14, בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם. כי במשך היום האנשים יוצאים לפה, יוצאים לשם, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד מתי? עד ערב, עד הערב, ככה אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת, בערב האנשים נמצאים בבית. אז עושים בדיקת חמץ בשעה שבני אדם נמצאים בבתיהם. הסבר שני, כיוון שלומדים בהמשך שבדיקת חמץ צריך לעשות על ידי נר, לומדים את זה מדרשה מהפסוקים, אז אם כן, אם אתה תדליק נר ביום, כשהשמש זורחת, הנר לא מועילה כלום. לא רואים את האור של הנר. אז לכן צריך זמן של הלילה, שאז באור הנר יפה לבדיקה. אמר רבי יהיל כך, עכשיו שאנחנו יודעים שבדיקת חמץ צריך לעשות דווקא בליל 14 בניסן, ולא ביום 14 של מחרת, היי צובה מרבנן, תלמיד חכם צעיר שעוסק בתורה, יש לו זמן קבוע ללמוד כל ערב. לא לפטר בידני, שלא יתחיל ללמוד שמועה בלילה, באיזה לילה? לילה אחרי י"ג בניסן, באורתא דתליסר, שזה ליל יום י"ד בניסן, לילה לפני י"ד בניסן, דנגי 14, למה שלא יתחיל אז לימוד של שמועה? דילמה משכת, משך להשמעתי, אולי הלימוד שלו יגרום, הוא יימשך אחרי לימודו, ואתי לימנוי ממצווה, אולי בטעות הוא ילמד כל הלילה, הלוואי עלינו כאלה טעויות, ויצא שהוא לא בודק בדיקת חמץ בלילה, אלא רק למחרת בבוקר, ואנחנו אומרים שהזמן שבדיקת חמץ צריך להיות בלילה, גם כי בני אדם מצויים בבתיהם, וגם כי אז אור הנר יפה לבדיקה. באו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלו אותו שאלה, המזכיר בית לחברו ב-14 בניסן. זה יכול להיות דבר שמאוד אנשים ירצו לעשות אותו, ללכת בי"ד בניסן, לזכור דירה. למה? ככה כל הבית נקי לפסח, לא צריך לעבוד קשה לנקות את כל הבית. באים ישר לבית חדש, לכבוד י"ד בניסן. אדם שמזכיר בית לחברו ב-14 בניסן, על מי לבדוק את החמץ? האם על המזכיר מוטלת החובה לבדוק את החמץ? למה? דחמירא דידיהו, כי החמץ נמצא בבית שלו. או דילמה לא, על הסוחר לבדוק. זה שעכשיו סוחר את הדירה, צריך לעשות בדיקת חמץ בדירה שהוא עכשיו סוחר. למה? דאיסורא ברשות הקאי, כי הרי עכשיו כשהוא סוחר את הדירה, הוא הולך לגור פה. ואם יהיה פה חמץ, האיסור יהיה ברשותו, אז לכן הוא צריך לבדוק את החמץ, כדי שלא יהיה ברשותו איסור. אז הגמרא מנסה לענות ממצווה של מזוזה. אדם שסוחר דירה, מי צריך לקבוע את המזוזה? המזכיר או הסוחר? תשמע, הברייתא אומרת, המזכיר בית לחברו, מי זה שקובע את המזוזה? על הסוחר לעשות לו מזוזה? אז רואים שהמצוות של הבית תלויים בסוחר. דוחה הגמרא, זה לא דומה. הטעם במזוזה, הטעם שהסוחר צריך לקבוע את המזוזה, דאמר רב משרשי, המזוזה חובת הדר היא. זה שדר בבית הוא זה שחייב במזוזה, כי המצווה, כי המזוזה שומרת עליו, ולכן הוא זה שחייב במזוזה. אבל לעומת זאת, לעניין בדיקת חמץ, הכה, מאי, פה אולי לומר שאין פה את החובה שהוא יבדוק. אז רש"י מחדד כאן עוד נקודה. מזוזה זה מצווה מהתורה, ולכן עליו מוטל את המצווה, הוכתבתם על מזוזות ביתך. דורשים חז"ל במסכת מנחות דף למדלד, ביאתך, כשאתה נכנס ויוצא, אתה בא לתוך הבית, עובר דרך הדלת, תקבע שם המזוזה. מי זה שהולך לבוא ולצאת כל פעם דרך הדלת? הסוחר, לכן הוא זה שצריך לקבוע שם המזוזה, וזה מצווה מהתורה. לעומת זאת, מצוות בדיקת חמץ, שזה רק תקנה מדרבנן, אולי המזכיר צריך לבדוק, אולי לא הסוחר. אז לכן אין מכאן ראיה. אמר לו רב נחמן בר יצחק, תנינה, יש פה ברייתא שעושה סדר. יש פעם שהמזכיר צריך לבדוק, ויש פעם שהסוחר צריך לבדוק. תלוי מתי הוא קיבל את המפתחות, שקבלת המפתחות זה קניין סחירות. מאז שאדם מקבל את המפתח של הדירה שהוא סוחר, אז יש לו קניין שמעכשיו הדירה שהוא סוחר, היא נחשבת ברשותו. לכן, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו את המפתחות, חל כבר ליל 14, יוצא שכשנכנס ליל 14, הדירה הייתה ברשותו של המזכיר, עדיין, אז על המזכיר לבדוק, עליו מוטלת החובה לבדוק את החמץ, כי הבית ברשותו בזמן של חיוב בדיקת חמץ. וכיוון שחל עליו החיוב, אז הוא נשאר חייב, הוא צריך לבדוק. ואם הוא מסר לו את המפתחות עוד לפני י' ד', אם מי שמסר לו מפתחות כבר חל 14, זאת אומרת שהוא נתן לו את המפתחות לפני י' ד' בניסן לאותו סוחר, אז מכיוון שכשנכנס ליל 14, שזה הזמן שחיוב בדיקת חמץ, הדירה הייתה ברשותו של הסוחר, אז על הסוחר לבדוק את החמץ, כי בזמן חיוב הבדיקה, הדירה כבר הייתה ברשותו. באו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלו ממנו שאלה נוספת בעניין בדיקת חמץ, גם בעניין סחירות בית, שאדם סוחר בית. המזכיר בית לחברו ב-14 בניסן בבוקר. זאת אומרת, כבר אחרי הזמן של בדיקת חמץ, ובסוף מתברר לסוחר שהדירה שהוא קיבל היא דירה שלא בדקו בת החמץ. או שאולי כן בדקו בת החמץ, הוא לא יודע. הוא לא יודע האם בדקו את החמץ או לא. האם אני אומר שחזקתו בדוק? האם אנחנו מחזיקים שהמזכיר ודאי בדק את החמץ בדירה? או אין חזקתו בדוק? ולכן הסוחר יצטרך לבדוק. שואלת הגמרא למאי נפקא מינה, לישיילי. מה אכפת לי אם חזקתו בדוק או חזקתו אינו בדוק? מה אכפת לי מהחזקה? שהסוחר ייגש אל המזכיר וישאל אותו, תגיד, אתמול בלילה בדקת פה את החמץ בדירה או שאני צריך פה לבדוק? אם הוא יגיד לו בדקתי, יגיד לו תודה רבה, ויתחיל להתכונן לחג, הקרב הוא בא. ואם לא, אז יצטרך עכשיו להזדרז ולעשות שם בדיקת חמץ. עונה הגמרא, מדובר כאן, דלייטה לאיידי לשיולי. המזכיר עכשיו עזב את המקום, סתם הוא מזכיר את הדירה שלו, הוא נסע עכשיו לקרובי משפחה במקום אחר ואי אפשר להשיג אותו. נשאלת השאלה, להטרוחי לאי, מהי? האם להטריח עכשיו את הסוחר? או שאני אומר, לא, יש חזקה, מן הסתם, אותו מזכיר ודאי בדק את החמץ, בליל י' ד' שאז הדירה הייתה ברשותו. אמר לו רב נחמן בר יצחק, תניתוה. למדנו את זה בברייתא. הכל נאמנים על ביור חמץ. כשמגיעים יום י' ד' בניסן, נאמנים להעיד, אפילו כאלה שבדרך כלל לא קשרים להעיד, מקבלים את העדות שלהם כשמעידים שאתמול בלילה בדקו את החמץ באותה הדירה. אם הם מעידים שהדירה הזאת נבדקה אתמול בלילה בדיקת חמץ, מאמינים להם. אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. נשאלת השאלה, מה הייתה מה מהמני? למה פה אתה מאמין להם יותר משאר המקומות? לאו, משום דחזקתו בדוק, וכי הסיבה שאתה סומך עליהם זה לא בגלל שאתה סומך גם בלעדיהם. אתה יודע שהמקום הזה בדקו אותו בדיקת חמץ. למה? בדיקה סבר, התנה של הברייתא סובר, הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ. מצוות ביעור חמץ ובדיקת חמץ כל כך התקבלה בכל תפוצות ישראל, בכל שכבות, בכל הרמות, בין אצל הצדיקים הגדולים ובין אצל פשוטי העם. כולם נזהרים מחמץ, מאיסור חמץ. אז לכן, אפילו האנשים הפשוטים נחשבים כמו חבר, שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, אז בדרך כלל חבר אתה סומך עליו בדברים יותר חשובים, בענייני כשרות, במעשרות, אבל לעניין חמץ אני סומך אפילו על אנשים פשוטים. כולם נחשבים בהגדרה של חבר, כי כולם מקפידים על בדיקת חמץ, אז לכן גם ככה הדירה בחזקה שהיא בדוקה, אז אם כבר מעידים לך כאלה שבדרך כלל אתה לא סומך על עדותם, אתה פה כן מקבל. כדי תניה, כמו שאנחנו מוצאים שחבר, אנחנו סומכים עליו שהוא מן הסתם בדק, שהוא מן הסתם תיקן מה שצריך לתקן. חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות, הוא הניח ערימה של גורן מלא בפירות, בתבועה, אפילו אין בני יומן, אפילו אם רק היום הם התחייבו במעשרות, מה שמכיר, זה היה מרוח היום, החליקו את הערימה היום, היום רק התחייבה התבועה במעשר, והיום שנזכה לחיים ארוכים, אותו בן אדם נפטר, אותו חבר. עכשיו, נראה לך שהוא הספיק כל כך מהר לתת מעשרות? לפי דעתי כן. הרי הן בחזקת מתוקנים, מותר לאכול מהם בלי להפריש מהם מעשרות. למה? חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, ומן הסתם הוא מיד, כשהתבועה התחייבה במעשר, הוא ודאי מיד יסר אותם. או לפני, אז אותו דבר גם פה לעניין בדיקה. כיוון שכל ישראל הם כמו חברים, וסומכים עליהם שהם בודקים חמץ, אז לכן כשאתה בא בבוקר י"ד בניסן, האם הוא בדק את החמץ או לא בדק? חזקה על חבר לענייני חמץ, שוודאי בדק, וכולם חברים לעניין חמץ, אז ודאי בדקו. אז אם כן, אותו דבר גם, אתה שואל, בן אדם בא שכר דירה, בי"ד בניסן, ובא לדירה, נעלם מהשטח, אי אפשר להשיג אותו, הפלאפון שלו לא זמין. ועכשיו אתה שואל, הוא בדק אתמול או לא בדק אתמול? חזקה שהוא בדק. כי כולם חברים אצל בדיקת חמץ, אז חזקתו בדוק. תוכה גמרת הראייה, מי אמר לך שחזקתו בדוק? מי אמר לך שכולם חברים אצל חמץ? בגלל שסומכים על כאלה שבדרך כלל לא מאמינים לעידותם? וממה את דילמה, שאני הכה משום דקאם, רעני. אולי אנחנו הפעם כן מאמינים לעידות שלהם, ולכן אנחנו מאמינים, הכל נאמנים אצל בדיקת חמץ, כי הם אומרים, לא בגלל שיש חזקה שהבית בדוק. דוחה הגמרא, אתו אמירה דעני מידי משש היית בי, וכי האמירה של אלה שלא נאמנים על עידות, יש בזה משמעות? הם, לכאורה, אין בזה משמעות, אז למה אתה סומך עליהם? כי גם בלי מה שהם אומרים, יש חזקה שהדירה הזאת, בדקו אותה אתמול, כי כולם חברים אצל בדיקת חמץ. שואלת הגמרא, אז רגע, מה אתה רוצה להוכיח? שהסיבה שאנחנו מאמינים להם, זה מכיוון שהבית חזקתו בדוק? דוחה הגמרא, אלא מה, חזקתו בדוק? אז היי, הכל נאמנים הם אצל בדיקת חמץ? למה ברייתא כותבת שכולם נאמנים לומר שבדקו את החמץ בבית? אם הבית חזקתו בדוק, תגיד את זה במפורש, כל הבתים בחזקת בדוקים ב-14 מבעלי, כי לא צריך להגיע לעדות. אני פשוט יודע בכוח חזקה שהבית הזה בדקו בו את החמץ. למה צריך להגיע לזה שמאמינים גם לאלה גם לאלה שמעידים שבדקו? שואלת הגמרא אלא מאי? מה אתה אומר? מה הסיבה שלא צריך לבדוק את הבית? לא בגלל שחזקתו בדוק, אלא בגלל שאתה סומך על האמירה שלהם? משום אמירה דעני? הלו אמרי עני לא? אם הם לא יעידו, אתה תגיד שצריך כן לבדוק את הבית? אז אם כן, תפשוט מיני, דיין חזקתו בדוק. אז יש לנו תשובה אחרת לשאלה. שאלו את רב נחמן בר יצחק, אדם שסוחר בית בי"ד בניסן בבוקר, האם צריך לבדוק חמץ או לא צריך לבדוק חמץ? האם הבית חזקתו בדוק או לא? הנה, יש לי פה ראיה שאין חזקתו בדוק. כי אתה אומר שכתוב שהכל נאמנים לומר שבדקו את החמץ בבית בי"ד בניסן. הם בי"ד בניסן נאמנים לומר שאתמול בדקו את החמץ. אבל אם הם לא אמרו, אז הבית אין חזקתו בדוק. אז יש לך פה מראיה מהברייתא שבית אין חזקתו בדוק בי"ד בניסן. מה הראיה? כי אם כן היה חזקתו בדוק, לא היינו צריכים להגיע לעידות של אלה. דוחה הגמרא, לא, אי אפשר לתרץ לא שהבית חזקתו בדוק, ולא שהבית אין חזקתו בדוק מהברייתא שמדברת לעניין נאמנות של נשים, קטנים, עבדים. לעולם אם עלה חזקתו בדוק, אני יכול גם להגיד לך את אותה ברייתא ולבאר אותה, גם אם נאמר שבית בי"ד בניסן חזקתו שאתמול בדקו אותו. ואחה, ומה עסקינן? דמוחזק לן דלא בדק. פה אנחנו יודעים, הברייתא הזאת מדברת כשאנחנו יודעים שבעל הבית היה מאוד עסוק אתמול. הוא יצא לדרך, הוא היה מאוד עסוק. אנחנו יודעים שהוא מן הסתם לא בדק. הוא מוחזק שהוא לא בדק. כאן לא היינו מאמינים שהבית בחזקת בדוק. רק מה? כאמרי העני בדקיני. הנשים או הקטנים, חדומה, אומרים, אנחנו בעצמנו בדקנו את החמץ בבית. אז מהו דתימה? אנחנו היינו אומרים, לא למנוע רבנן. לא נסמוך על האמירה הזאת ונבדוק פעם נוספת כמה שמלן. לכן, חדש לנו הברייתא, כיוון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא. כל החיוב זה לא מהתורה, אלא רבנן הם אלה שתקנו לעשות בדיקת חמץ. הם תקנו. לפני כן, למה בדיקת חמץ זה מדרבנן? דמדאורייתא בביטול באלמא סגילי. מהתורה, בשביל שאדם לא יעבור על לא בא לי ראי ובא לי מצא, שלא יהיה אצלו חמץ, מספיק שהוא מבטל את החמץ בליבו. ואז מסביר רשי, שברגע שהוא מבטל את החמץ, זה נהיה כמו אפר, זה כאילו שזה מתבהר. תוספות אומר שזה נחשב שזה הפקר. זה לא ברשותו, הוא לא עובר על זה. אז אם כן, בשביל מה צריך לבדוק את החמץ? תבטל את החמץ שברשותך ונגמר הסיפור. גם אם יש, אתה לא עובר על זה. רק מה רבנן? תקנו שכן יבדקו את החמץ. וכיוון שכל התקנה של בדיקת חמץ זה רק מדרבנן, אימנו רבנן בדרבנן. רבנן אמרו, במה שאנחנו מתקנים, אנחנו בוודאי סומכים על נשים, על קטנים, על כולם. אנחנו לא, מדין תורה לא סומכים, אבל על תקנות של רבנן אנחנו כן מוכנים לסמוך. אם הם אומרים שהם בדקו, אנחנו מאמינים. עוד ספק לעניין שכירות בית, לעניין בדיקת חמץ, היא באה להו המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק. פרסם להשכרה דירה לימי הפסח, או מפסח והלאה. הבית כבר נבדק מחמץ. אתה נכנס לבית, ישר מתחיל את הבישולים לקראת חג הפסח. חזקת בדוק. ואז מגיע, קופצים על המציאה, בא בן אדם, סוגר חוזה, סוחר את הבית. ומצאו שאינו בדוק. בסוף הסוחר בא, מוצא, פותח את המקרר, רואה כולו מלא, וכל מיני חמץ. ניגש למזכיר, תגיד, מה אתה עושה ממני צחוק? זה נקרא בדיקת חמץ זה? מצאו שאינו בדוק, מה הוא? האם עכשיו הסוחר יכול לחזור בו מכל הסחירות הזאת? מי אבי כמקח טעות או לא? עונה הגמרא תשמד, אמר רבי, לא מבעיה, באטרא דלא יעיבו האגרי ובדקו. זה לא צריך להגיד שבמקום כזה, כמו שאנחנו רגילים היום, שאנשים עושים בדיקת חמץ ורוצים לזכות בעצמם לבדוק את החמץ, לא משלמים למישהו שיעשה להם את הבדיקה, שיעשה להם את העבודה, אלא הם בעצמם בודקים בחביבות המצווה. ודאי לא צריך להגיד שאם בן אדם שכר דירה והתברר שלא בדקו פה את החמץ, אז הוא ודאי שמח לקיים את המצווה בעצמו ולבדוק את החמץ. ניחא ליליני, שנוח לו לאדם, לקיום המצווה בגופי, הוא רוצה לקיים מצווה בגופו. אז לכן, אם הוא עכשיו מתברר לו שהמזכיר לא בדק, הוא יבדוק, הוא שמח לבדוק, זה לא נקרא מכך טעות. זה לא צריך להגיד, אלא אפילו באטרא דהוה האגרא ובדקו. אפילו מקום כזה, שאנשים בערב פסח מאוד עסוקים, ולא בודקים את החמץ, אלא משלמים למישהו שיבדוק להם את החמץ, בשליחות. אפילו במקום כזה, ואז אם כן הסוחר יצטרך עכשיו שלם כסף למישהו שיבדוק לו את החמץ בבית, אז הוא צריך להוציא עוד כסף, לא נגיד שזה מקח טעות אצלו כל הדירה הזאת, הוא מעדיף דירה שבדקו אותה כבר, בכל זאת אנחנו אומרים שזה לא נקרא מקח טעות. למה? דניחא ליליניש לקיום המצווה בממוני. נוח לו לאדם לקיים מצווה עם הממון שלו. נוח לו לשלם כסף למישהו שיבדוק את החמץ, וזה לא יכול להיות שהוא חוזר בו מהסחירות של הדירה, רק בגלל שהתברר לו שלא בדקו פה את החמץ. עד הרבה, הוא שמח לשלם כסף למישהו שיבדוק את החמץ. אתה רואה שהוא רוצה לחזור בו? אומר רשי, אתה יודע למה? הוא מצא פה חיסרון אחר. הוא מצא דירה אחרת יותר טובה, לכן הוא חוזר בו. אבל לא בגלל שהוא צריך עכשיו לבדוק חמץ, או בשביל שהוא צריך לשלם כסף למישהו שיבדוק לו את החמץ. זה תירוץ. האמת היא שזה לא מקח טעות. אם הבן אדם חוזר בו, זה בגלל משהו אחר, רק הוא יודע שהדבר האחר שבשביל זה הוא חוזר בו, לא יתקבל בבית הדין שזה סיבה מספיק טובה לחזור בו. מה, מצאת דירה יותר טובה? בסדר. זה לא סיבה שאתה יכול לחזור בך ממה שסגרת שכירות. אז לכן, אתה בא ואומר, לא, זה בגלל שרציתי שהוא יבדוק, הוא אמר שהוא יבדוק, בסוף הוא לא בדק. עזוב, אמר, לא אמר, תבדוק אתה, לא תבדוק אתה, תשלם למישהו שיבדוק. עד רב, אתה תזכה במצווה ויש חזקה של רבנן, שבוודאי האדם נוח לו, שיתקיים מצווה על ידו, על ידי ממונו, ועד כאן. דף דלת.